היינו בהקדמה לספר הזוהר, סיימנו באוף כף זין. מה שהיה שם, מה שדיברנו, מה שבעצם ראינו, זה ברצף כל השאלות והחקירות שבעל הסולם שאל, הועלו תשובות במהלך ההסברים, בכל זאת כבר 27 אותיות שאנחנו, 26 אותיות שכבר למדנו, כאשר השאלה האחרונה שהוא דן בה וכמעט סיימנו אותה לחלוטין, הייתה עניין תחיית המתים. למה בעצם צריך להחיות את הגופים? שהוסבר לנו שהגופים הם דבר בזוי ואין לנו ראוי ומיועד למיטה כבר מעת לידתו. והתשובה לזה הייתה מבוססת על התובנה שלמדנו לפני כן, מה מהותנו. הסברנו שמהותנו היא הרצון להשפיע, הנשמה עצמה היא רצון להשפיע. מטעם שהיא נברא ולא בורא, אז מקבל על מנת להשפיע, נחשב השפעה גמורה מצידה. הסברנו שהגוף, שאנחנו קוראים לו החלק הנמוך יותר, זה רצון לקבל, רצון לקבל על מנת לקבל. אז יש לנו בעצם, אנחנו בנויים משתי דברים, נשמה וגוף. הרצון לקבל על מנת לקבל, שהוא ניתן לנו לשיטה אלפי שני. אם אתם זוכרים, יש לנו שלושה מצבים. יש לנו את האינסוף, זה גם נקרא רצונו לטיב לנבריו. זה המציאות הראשונה שתפסו המקובלים בעצם את האלוקות. אחר כך יש לנו את המציאות הרוחנית שנקראת שיטה אלפי שני, 6,000 שנה של הקיום שלנו בעולם הזה. ואחר כך יש מציאות של גמר תיקון, שבעצם אנחנו מסיימים את תהליך ההתפתחות הרוחנית שלנו, ובבחינת ביאת המשיח וכל הדברים שיקרו לעתיד לבוא, ששם בעצם נקבל את כל מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. בשיטה אלפי שני מצטרף הרצון לקבל על מנת לקבל, ביחד עם הרצון לקבל על מנת להשפיע, שהיה כבר במקור באינסוף, ומתחברים לגוף ונשמה, ביחד שהולכים פה במהלך היותנו. אז הוא אמר שמהותנו האמיתית היא דווקא הרצון לקבל על מנת להשפיע, ששוב, מבחינת נבראים זה השפעה גמורה. למה זה חשוב הדבר הזה, אם זה משפיע או מקבל או וכן הלאה? מתוקף עניין השתוות הצורה שהסברנו, ששתי גורמים רוחניים ברגע שצורתם שווה, אז יוצא לנו בעצם שהם מחוברים. אם הרצון של הגורם השני והרצון של הגורם הראשון הם אותו רצון, הם נחשבים דבוקים. זה נקרא דבקות ברוחניות. זה גם קורה בין הנפשות של בני האדם, כפי שהסברנו. ובוודאי שזה קורה כשאתה מדבר על האלוקות ועל הנבראים. עכשיו, מתוקף כך שהאלוקות היא כולה השפעה, הוא טוב ומטיב. ואנו בשיטה אלפי שני מצטרף אלינו הרצון לקבל, שמשתלט לנו בוודאי עד גיל י"ג שנה על המערכת, ואדם בעצם פועל אך ורק מרצונו האנוכי למלא את עצמו מהסביבה, אז יוצא שהוא הפוך, הוא לא בהשתוות צורה, בהיפוך צורה. הדבר הזה מנתק אותנו מהאלוקות. והוא הסביר שלכן חייב על הגוף הזה, על הרצון לקבל ולקבל, לחול מיטה, כי הוא מנתק אותנו מהבורא. ואנחנו לא רוצים להיות מנותקים מהבורא, אנחנו רוצים להיות מחוברים לבורא. מטרת הבריאה היא לא סתם להיות מחובר אל הבורא ואל האלוקות, אלא הרבה מעבר לזה, מטרת הבריאה היא לקבל את אורו יתברך ואת אהבתו ואת כל הטוב שהוא הכין לנו. אז הסברנו עוד, שהאינסוף, שזה היה המצב האלף, יש לנו מצב א' אינסוף, מצב ב' שיטה אלפי שני, מצב ג' גמר תיקון. האינסוף, מתוקף שאותו הוא מחשבת הבריאה, והבורא, מה שהוא חושב, קורה במיידי, אין זמן ברוחניות אצלו, וכל המצבים קיימים, אבל מבחינתנו שכן יש לנו זמן, אז המצב הבראשיתי הזה, שלפני שבכלל נולדנו לעולם הזה, וקיבלנו את הגופים, את הרצון לקבל, מחייב בדווקא את המצב בגמר תיקון. מאחר שבאינסוף כל מה שהיה הייתה את הנשמה שהיא הרצון להשפיע, והיא מחויבת להתגלות בגמר תיקון, אז למה צריך להחיות את הגוף שהוא רצון לקבל? שהוא לא מהותנו, זה יותר נכון קליפת הגוף. גוף, כשאנחנו מדברים איתו על המהותי, הוא רצון להשפיע. אז למה צריך לחיות את הגופים? משום שמטרת הבריאה היא להטיב. הוא הסביר לנו שהבורא רוצה להטיב לנו, אבל אתה לא יכול להטיב למישהו שאין לו רצון לקבל. אז לכן, אחרי שיטה אלפי שני, אחרי 6,000 שנה של קיום האנושות, כל אחד מאיתנו שבא לפה ועושה את התיקון שלו, שלומד לקבל על מנת להשפיע על פי חוקי התורה, אז בעצם התיקון הזה לא חל על החלק החיצוני, על הקליפה. הוא חל רק על הנפש שלומדת את שתפות הצורה במקביל לשיתוף פעולה עם הגוף. ואז בתחיית המתים מתעוררים הגופים במומם. אוקיי? זאת אומרת, עם כל הרצון לקבל האגרסיבי שלהם. וכל התיקון שנעשה של היכולת לקבל האמת להשפיע, מתלבשת ביחד עם זה. ואז יש לנו שילוב של רצון הקבלה הגדול שהתפתח, ביחד עם יכולת ההשפעה שלמדנו, ואז יש לנו שילוב של מקבל האמת להשפיע, וכל האור האלוקי, ביחד עם חיבור ודבקות איתו, יכול להתגלות, וכל השפע שרצה הבורא לטיב לנבראים, יתגלה בגמר התיקון. זה פחות או יותר מה שלמדנו עד עכשיו, ונמשיך מהנקודה הזאת בעוד כף זין, במאמר, בעזרת השם, ובלא נדע. כן, טוב. אז בואו נעלה את המאמר ונקרא מעוד כף זין. אכן, לא ייתכן שתהיה תחיית המתים, אלא קרוב לגמר התיקון. דהיינו בסופה של מציאות הבית. כי אחר שזכינו לשלול את הרצון לקבל המופרז שלנו, ולקבלו וקיבלנו את הרצון אך להשפיע, ואחר שזכינו לכל המדרגות הנפלאות שבנפש, המכונת נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, על ידי כל עבודתנו בשלילת הרצון לקבל הזה, הנה אז הרי כבר באנו לשלמות הגדולה ביותר, עד שאפשר להחיות את הגוף בחזרה בכל הרצון לקבל המופרז שלו. ואין אנו ניזוקים עוד ממנו להפרידנו מדבקותנו, ועד רבה, אנו מתגברים עליו, ואנו נותנים לו צורת השפעה כנל. זאת אומרת, יוצא ממה שהוא אומר פה, תבינו כמה הדברים האלה הם מדויקים, שלא רק שיש צורך בתחיית הגוף, אלא כל התיקון שלו, וכל היכולת שלו בלקבל על מנת להשפיע באמת, נעשה אך ורק מתי? לאחר שמחים אותו. זאת אומרת, כל זה צריך להמית את הגוף, כן? בבחינת אין התורה מתקיימת אלא מי שממית עצמו עליה. מה הכוונה ממית עצמו עליה? צריך למות, צריך לחיות. אלא ממית את הרצון לקבל לגמרי. ורק לאחר מכן הוא בעצם בתחיית המתים מחיה אותו, הבורא כמובן מחיה אותו, ונותן לו את כל כוחות ההשפעה שהאדם רכש במהלך שיטה אלפי שני. והדבר הזה נותן לנו בעצם את הגאולה. מה היתרונות בדבר הזה? יש שתי יתרונות. בוא נקרא מה אומר שהיתרונות בתוך הדבר הנפלא הזה. זה תהליך שתבינו, כל כך עמוק. אנחנו לומדים אותו ככה בפשטות, באיזושהי קריאת טקסטים. אבל הדבר הזה היא תוכנית אלוקית שלא יכולה שלא לבוא לידי מימוש, ושלא ניתן לנו הנבראים להתנגד לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאולי כן, אולי לא, יכול להיות, אלא יש פה איזושהי תבנית רוחנית שקיימת. מבחינתנו, אנחנו כלואים בתוך ממד הזמן. ממד הזמן באמת הוא חל עלינו, הוא לא חל ברוחניות. ברוחניות אין זמן ואין תנועה ואין מקום. אי לכך ובהתאם לזאתי, כל מה שאנחנו לומדים פה לפני ואחרי, יש את זה ביטויים רוחניים. של קודם ונמשך. דיברנו על מושג הזמן באחד השיעורים הקודמים, איך בעצם המקובלים מתייחסים למילה זמן, מה השורש הרוחני של זמן, שזה קודם ונמשך. יש פה סדר של השתלשלות של מצבים רוחניים, בסדר קודם ונמשך, והמעבר ביניהם קרוי זמן. שעות, ימים, חודשים, שנים, כל מה שאנחנו רואים בתורה. התורה זה אותו מבנה. החומש זה המבנה הרוחני. נכון שהוא בא בצורת לבושים ובצורת סיפורים. אבל הסיפורים הם רק החיצוניות של התורה. זה שהם קרו במציאות זה לא שאלה בכלל. בוודאי שהם קרו. אבל זה לבוש על התורה. אם תחשבו על זה שאם מלאך שיורד לפה, כן, כמו שהיה למשל עם אברהם אבינו, זה סך הכל יצור רוחני. חייב להתלבש בגוף גשמי ולבוא בצורת אדם. ועוד יושבים שם עם אברהם וסועדים איתו, וזה לא פעם הראשונה שבתנך מסופר שמלאכים ירדו לארץ ותקשרו עם בני אדם. אבל מה אתה רואה? אתה רואה שהם היו חייבים לבוא בלבוש מסוים. למה המלאך חייב לבוא בלבוש? גשמי. משום שאנחנו, כפי שהסברנו על פי ספרו של רבי חיים ויטל, שערי קדושה, אנחנו מזמן הקלקול, מזמן חטא עץ הדת, הכל התערבב טוב ורע. החומריות והרוחניות התערבבו זה בזה. כל המציאות של הגשמית שאנחנו מכירים פה היום, החל מכוכבים, מפלנטות שלמות שבצבא השמיים, ועד לעשב ולננה, הכל התגשם רק מרגע החטא. לפני כן כל הסיפור של אדם וחמה, סיפור רוחני לגמרי, לא היה שם שום חומר. ברגע שנברא החומר, אז כבר התחיל הזמן, והתנועה והמקום. אז אנחנו רואים שאפילו מלאך שיורד למציאות חומרית, הוא חייב לבוא בלבוש חומרי, כי אחרת אנחנו, שאנו בתוך עולם חומרי, לא נקלוט אותו. לא נוכל לראות אותו באמת, לא נוכל לשמוע אותו, הוא חייב לבוא באיזה לבושים. אז בוודאי ובוודאי שהתורה, שהיא כל המערכת כולה, כשהיא יורדת ומתגלית לנבראים, היא חייבת לבוא בצורת לבושים. אחרת זה אור שאי אפשר לקלוט אותו. האמת, גם כשהיא ירדה ככה בתוך הלבושים, כתוב שפרחה נשמתם. שעם ישראל היה במעמד הר סיני, הוא לא יכול להכיל את האור הזה. זה בעל התניה, אם אינן טועה בפרקים למד דלת למד ה'. אז הוא כותב שם, בתניה, שמה ההבדל בין משה רבנו לנביאים אלינו. זה השוואה הוא עושה, כן? אלינו פשוטי עם, אלינו היום בדורות האלה. אז הוא מסביר, קודם כל יש פער גדול בין משה רבנו לשאר הנביאים. משה היה יצור חד פעמי. זה היה בן אדם שכתוב ששכינה הייתה מדברת מגרונו. זאת אומרת, גם את הגוף הגשמי, הוא ביטל לגמרי לאלוקות שלא הוא דיבר, אלא הבורא דיבר דרכו. ממש האיברים הפיזיים שלו התבטלו לאלוקות. גם הנביאים היו ברמה כזו גבוהה, לא עד כדי כך. הם לא יכלו כל פעם שהשכינה תצא מגרונם. זה היה מזדמן להם כשהאלוקות רצתה. משה רבנו יכל לדבר עם הבורא מתי שהוא רוצה, ובורא היה מתגלה דרכו, דרך עברי גופו. מתי שהוא רצה. הוא לא היה צריך... יש כמה צורות שנבואה הייתה מגיעה, חלק היו מתעלפים, חלק היו עוצים ברמזים, בכל מיני צורות. אצל משה רבנו לא היה את כל זה. הוא פשוט היה אלוקות. הוא ממש חי בצורה כזאת שהוא כל כך תיהר במהלך שנות חייו את הרצון לקבל ואת את הגוף שלו, שהוא יזדקח עד כדי כך, יכול לקרוא אדון הנביא, אדון הנביאים. אדון הנביא, הוא היה בן אדם. אנחנו לא, כן, כמו ההם שאומרים שההוא אלוקות. לא זו הכוונה. הוא היה בן אדם, אבל הוא זיקח את כל החומר עד כדי כך שהאלוקות השתקפה דרכו בצורה מוחלטת. קרן אור פניו. פעם היינו באיזה מקום והייתה תמונה של, תמונה תבלית כזאת, שאיך הם עושים את זה, הנוצרים. זמן הם כותבים קרן אור פניו, איך הם מבינים את זה? קרניים, רואים את משה רבנו, השם ישמור, עם לוחות הברית וקרניים. או כמה יכולים לבלבל את להגשים את התורה. קרן פניו שהאור שלו קרן, קרנו פניו. ההערה הייתה כל כך חזקה מפניו, כי מה זה פנים? פנים זה גילוי. יש פנים ואחוריים. כמו שאנחנו קוראים שניים מקרא אחד תרגום, יש עניין מאוד גדול לקרוא שתיים מקרא אחד תרגום. מה צריך את זה? אבל התרגום לא עוזר לנו, אנחנו לא דוברי ארמית. אלא זה עניין שבחינת פנים ואחוריים. לשון הקודש זה הפנים וארמית זה אחוריים. יש כל מיני אופנים מה זה פנים ואחוריים, הסתר וגילוי. אז תחשבו שהתורה הקדושה הזאת, כשהיא ירדה לפה, אם היא לא הייתה באה בצורה של לבושים, הלבושים הלשפושים, כן, כמו סיפור יוסף במצרים, ויעקב וסב, וכל הפילגש בגבעה, כל הסיפורים האלה. כן, טוב, נהיה. בגבעה זה קצת יותר מאוחר, אבל כל החומש עצמו, אם הוא לא היה יורד בלבושים ציוריים, גשמיים, ממש, מתארים איך יעקב וסב רבים, וסב רץ להרוג אותו, ועם 400 חיילים, וכל היציאה של עם ישראל ממצרים, והליכה במדבר, והעלייה לארץ ישראל, כל הסיפורים האלה של אדם וחווה, והכל הכל סיפורים כביכול, בוב מייסה, כן? סיפורי מעשיות, סיפורי סבתא. אבל באמת מה? באמת אלו לבושים על התורה, שאם היא לא הייתה מתלבשת בצורה כזאת, לא הייתה לנו שום יכולת לקלוט אותה. שוב, תחשבו על בריאה פשוטה, כמו מלאך. שהוא מגיע לאברהם אבינו, הוא חייב להתלבש בגוף, ולבוא להצטייר בפניו כערבים. הוא חשב שהם היו סוחרים ערבים. כי אין לנו יכולת לקלוט משהו רוחני באמת, אם הוא לא מלובש בציור גשמי. משום שאנחנו בעצם מרומבים בתוך הגשם, בתוך הגשמיות. ושם הבעל התניא מסביר בעצם איך אפשר להתקרב במשהו. איך אפשר להתקרב במשהו לדבר המדהים הזה, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יכול להבין את זה, של נבואה, של ביטול החומר לגמרי, עד כדי כך שהאלוקות מופיעה באדם. שם הוא מסביר את זה. הוא מפתוח לראות פרקים למד זין, למד חט. למה? אז בואו נחזור למאמר שלנו. הקדמה לספר הזוהר. ובאמת, כן הוא המנהג, בכל מידה רעה פרטית, שאנו רוצים להעבירה ממנו. שמתחילה אנו צריכים להסתירה לגמרי עד הקצה האחרון, שלא יישאר ממנה כלום, ואחר כך אפשר לחזור לקבלה או להניגה בדרך האמצעי. וכל עוד שלא הסרנו את כולה מאיתנו, אי אפשר כלל להניגה בדרך הממוצע. כן, קודם כל צריך להעמית את הגוף, ואחרי, במהלך החיים שלו אנחנו לומדים את תכונת ההשפעה, ואז אחרי שהמתנו אותו, מחיים אותו, בחינת חיית המתים, ומלבישים עליו את כל תכונת הקדושה, תכונת הרצון להשפיע שכבר למדנו בכל תהליך שיטה אלפי שנים, ולכן מה הוא אמר פה לפני כן? שימו לב שלא תיתכן תחיית המתים, אלא קרוב לגמר תיקון. ממש בסמוך אליו. כאילו, רגע לפני גמר תיקון תחיית המתים, ואז קם הגוף עם כל רצון שלו, האגרסיבי, מלובש את תכונת ההשפעה שלמדנו מהתורה, ושניהם ביחד בעצם מביאים לנו את מה שקורה. עכשיו, מה שהוא אמר פה, שהמנהג הזה, שבכל מידה רעה פרטית, צריך קודם כל ללכת לקיצוניות, להעמית אותה, ואז אפשר לנוע למרכז, אז אני אסביר את זה ממה שמדבר הרמב״ם. הרמב״ם אומר במידות המקולקלות, במידות הנפש המקולקלות, הרי מה זה מידה? מידה זה כמות. מידה זה לא דבר טוב או רע. כמה אתה מודד? כן? שכה, ליטר חלב, 10 ליטר חלב, מטר, 7 מטר, זה מידות. עכשיו, כשאתה מדבר על תכונות הנפש, אז אין מידה רעה או טובה. יש איזון של המידה. לצורך העניין, הנה אנחנו מדברים על קמצנות. מידה רעה, אדם לא מאמין שהשם מגלגל עליו את הכספים שלו, הוא מתקמצן, הוא לא רוצה לתת. צר יד. לעומת זו, הצד השני, הקצה השני של המידה, הפזרנות. אז יש לך קמצנות, זה לא טוב. פזרנות זה גם לא טוב. אדם כל מה שהוא מרוויח הוא מפזר פי 2, מה זה? יהיה בחובות כל אחר. אז יש את מידת האמצע, זה נדיב לב. קמצנות, פזרנות ונדיב לב באמצע. זה המידה הרצויה, המידה המתוקנת. אז בא הרמב״ם ואומר, אם יש לך מידה שהיא לגמרי מקולקלת מאוד מאוד מאוד, כן? עד הקצה האחרון, נגיד, בוא ניקח את הדוגמה הזאת, שהאדם קמצן, קמצן מאוד 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 מאוד. קשה לו, לא מאמין שהבורא הוא זה שנותן לו את מה שיש לו בגשמיות. אז הוא צריך לבטל אותה לגמרי, ללכת לקצה השני, אומרים לו, אתה יכול לתרום נגיד 10 שקלים ביום, תפרוט את זה לחצי שקלים. כל היום תיתן פה חצי שקל, פה חצי, תתרגל כל הזמן לפזר. לך עד הפזרנות על הצד השני, ואז תוכל להתאזן לאמצע. הבאתי את המקור שזה פה, אם תסתכלו. השלילת הרצון לקבל הזה, אומר הרמב״ם, בעניין רפואת חולי הנפש, שרפואת המידה הקיצונית היא על ידי המידה הליפוחה. כן? מה הייתה לשונו של הרמב״ם שמה בשמונה פרקים? שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות, ולעמוד כנגדו בהפך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לרפא, בעיקרון צריך להיות מנת האמצע. אבל אם אתה רוצה לרפא מידה קיצונית, אז מותר לך להשתמש בקיצוניות השנייה כדי להתאזן. אז אותו דבר מסביר לנו בעל הסולם פה. מה הוא מסביר לנו? הוא אומר לנו, תראה, בגמר התיקון, אתה צריך לשלב שתי דברים מאוד קיצוניים. את הרצון לקבל האגרסיבי, את קליפת הגוף, ואת הרצון להשפיע, שזה הנשמה. וכל מה שהוכשרה הנשמה במהלך שיטה אלפי שני. אז עד שאתה לא, בכל תהליך התיקון של שיטה אלפי שני, לא לומד את, 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 את לקבל על מנת להשפיע, שזה מבחינת הנבראים השפעה מוחלטת, כמו שהסברנו, ועד שאתה לא ממית את הגוף לגמרי, אז לא שייך התיקון המלא. לכן אומר, רגע לפני גמר תיקון, יחיו, הבורא יחיה, את הרצון לקבל האגרסיבי, את הגוף, במומו, ואז נוכל להלביש עליו אנחנו, תתחיל כביכול העבודה מההתחלה, אבל באמת כבר יש לנו את החומרים. רק מלבישים עליו את הרצון להשפיע, תכונת ההשפעה שלמדנו, ואז יוצאים נזכרים משתי דברים. מה עם שתי הדברים? בואו נראה מה הוא כותב. עוד כף חטא. וזהו שאמרו חז"ל, עתידים המתים להחיות במומם. ואחר כך מתרפאים. דיינו כנזכר למעלה, שמתחילה עומד לתחייה אותו הגוף, שהוא הרצון לקבל המופרז, בלי מצרים כלשהם. דיינו כמו שנתגדל, תחת מרכבת עולמות התומעה, מטרם שזכו לטהרו במשהו על ידי תורה המצוות. כן, זאת אומרת, יוצא קם יצור, שיא הגשמיות. ככה הוא מתעורר בתחיית המתים. שזהו בכל מומו. זה הכוונה שהם יקומו במומם. עכשיו, מה זה שלא יגידו שאחרו? שאלנו, מה אכפת לבורא אם יגידו שזה משה או דוד? אלא לא, לא על זה מדובר. מדובר על המהות. אמרנו, מה מהות האדם? הרצון להשפיע. שלא יגידו שזה הרצון לקבל. ואז אנו מתחילים בעבודה חדשה להכניס כל הרצון לקבל המופרז הזה בצורת השפעה, כנזכר למעלה. ואז הוא נרפא, כי אתה השיג גם השוואת הצורה. תבין מה המשמעות של תחיית המתים, זה הכל פה תהליך רוחני, בשביל לקבל את האור האלוקי. ואמרו הטעם שהוא לא שיאמרו אחר הוא, מה זה שלא אמרו אחר הוא? מה אכפת לבורא, יגידו זה משה, זה דוד? לא, זה לא גשמי שהוא יקום עם בלי עין או בלי יד. אלא פירוש, שלא יאמרו עליו שהוא בצורה אחרת מאותו מחשבת הבריאה. אמרנו, מהותנו זה מה שהיה מחשבת הבריאה, נשמה, תאורה, רצון להשפיע. אז שלא יגידו זה רצון לקבל, זה גוף, גשמי, זה הקליפה כמה. שהרי שם עומד זה הרצון לקבל המופרז, מכוון לקבל על כל הטוב שבמחשבת הבריאה, בבחינה, באינסוף, בשלב א', אלא שבינתיים ניתן אל הקליפות כדי לטהרה, בשלב השני, בשיטה אלפי שני, אבל סוף סוף אסור שיהיה גוף אחר, שאם יהיה בשיעור הפחות משהו, הרי הוא כמו אחר לגמרי, ואינו ראוי כלל לכל הטוב שבמחשבת הבריאה, כמו שכבר מקבל שם, מבחינת מצב א' והבנת. זאת אומרת, אם נסכם את הדברים רגע, אנחנו נשתדל להתחיל כבר את הקטע הבא, אבל אם נסכם את הדברים בפשטות, המהות של תחיית המתים, פירושה, מימוש, מחשבת הבריאה לתיל ונבריו. אלא מה? שמחשבת הבריאה לתיל ונבריו, כדי שהיא תקבל בכל תוקפה, צריכה שהנבראים ירצו לקבל את ההטבה. כי מחשבת הבריאה לתיל ונבריו. ואתה לא יכול להטיב למישהו שלא רוצה. הוא צריך לרצות לקבל טענה. כתוב שיש שעשועים גדולים לאלוקות, כשאנחנו יודעים ממי אנחנו מקבלים, ומודים לו על כך. השתעשע עם הבנים שלו, שככה הוא נותן להם והם נהנים, ויודעים ממי הם מקבלים, ולא מדמיינים שהם מקבלים ממקור אחר. כדי לרכוש את הידיעה הזאת, שאני מקבל הכל ממנו יתברך, לא ייכנס פה עכשיו לאמונה וידיעה, זה כבר נושא בפני עצמו, זה להישאר פה דבוק לתוך הכתבים. כדי להיכנס לדבר הזה, למציאות הזאת, שאני תופס את האלוקות, כדי שהאדם ישיג שכל מה שהוא מקבל זה האור האלוקי, ממנו יתברך בטובו המוחלט, הוא צריך לעבור תהליך שנקרא השתוות צורה. כדי שהוא יעבור תהליך כזה, הוא מקבל למשך שיטה אלפי שני, ימי חייו, 6,000 השנה של קיום האנושות, כך נדבר גם על כל אדם ואדם, מה התפקיד שלי בשלשלת המציאות, זה אחד בשלשלת הדורות, זה אחד השאלות שהוא שאל בהתחלה, נגיע לזה בהמשך, אבל כרגע אנחנו מדברים עלינו כיחידה, כאנושות, כדי שנוכל, אדם לא מתקן מה שאין בו, אז כדי שנוכל להידבק באור, בצורה מתוקנת וליהנות ממנו ולהרגיש אותו ממש, לא כמו עובר שהוא בתוך האימא והוא מקבל הכל אבל לא מרגיש. זה מה שהיה באינסוף. כביכול, במשל, באינסוף הנשמה הייתה דבוקה באלוקותו התברך. היא יצאה ממחצב הנשמות, אבל לפני כן גם קיבלה את כל האור. אבל היא לא דרשה אותו, היא לא רצתה אותו. זה לא הייתה הטבה מלאה כמו שהבורא רצה להטיב. אז הוא מגלגל אותנו לפה, לשיטה אלפי שני, למצב הבית, נותן לנשמה הזאת שהיא רצון להשפיע במהותה את הרצון לקבל קליפת הגוף, ויש לה עכשיו זמן לתקן אותו. איך היא תתקן אותו? הרי היא עכשיו ממומשת על ידי רצון לקבל. כן? זאת אומרת, המהות שלנו כשאנחנו נולדים לפה, מה שאנחנו מרגישים, לא באמת מה אנחנו, זה רק אנוכיות, זה רק אני רוצה לשאוב מהכל. אם אדם לא הגיע לגיל י' ג' והתחיל להשתלם בתורה מצוות, הוא לא יגיע להשתוות צורה. גם מה שעושים הגויים, כל מיני דברים כביכול שהם השפעתיים, זה כל חסד האבדין לגרמה עוד האבדין, עושים את זה לתועלת עצמם. זה לא קדושה. אז איך אני יכול לתקן אותו? בורא עולם נתן את התורה. תורה המצוות שמצוותות אותנו לאור, מצוותות אותנו תכונת ההשפעה. ברגע שאני מתקן את הרצון לקבל מנת להשפיע, בחייתי זה נקרא שאני משפיע. הנברא שהוא מקבל מנת להשפיע נקרא השפעה גמורה. אז עכשיו יש את האלוקות שהיא השפעה גמורה, ויש את הנברא שמתקן את עצמו להשפעה גמורה, וזה השתוות צורה, ואז הוא יכול להרגיש את האור. אבל כל התיקון בשיטה אלפי שני, מה אומר לנו באותיות הקודמות? לא אוכל על הגוף, על קליפת הגוף. אוכל רק על הנשמה. קליפת הגוף רק גדלה כל הזמן. עד שאדם ממית אותה לגמרי. מה שאמרנו, בחיית ממית עצמו על התורה. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. ואז כשהוא ימית את כל הרצון לקבל, והנשמה הגיעה לתיקונה, רגע לפני גמר תיקון, הקדוש ברוך הוא בעצם מחיה את הגוף הזה במומו, עם הרצון לקבל שלו, כמות שהוא, עם כל תוקפו שהוא פיתח שיטה אלפי שני, ואת כל יכולת הנשמה לקבל על מנת להשפיע, ומשלבים ביחד, וזה התחיית המתים. ואז הרווח הוא כפול. גם אני מקבל את כל האור, מקבל, אני מקבל. אבל הקבלה הזאת לא מפרידה אותי, ממנו יתברך. כי אני מקבל, אני מקבל את האור על מנת להשפיע נחת רוח לאלוקות. וזה נקרא גמר תיקון, וזה נקרא מטרת הבריאה להיטיב לנבריו. שם היא תתממש. טכנית, מבחינת שנים, מאז החטא, עד השלב הסופי יכול להיות 6,000 שנה, גשמיות. אלא אם כן, אנחנו פועלים בלימוד הזה ובלימוד כל חלקי התורה, לתקן את נפשנו מהר יותר, בחינת ביתה והחישנה, מה שלמדנו, ואז מחישים את הגאולה, ולא צריך את כל האיסורים, ומגיעים לזה יותר מהר. זה מה שלמדנו עד עכשיו. בעל הסולם בעצם פותח לנו צוהר להבין את השלבי ההתפתחות על ידי 4 דרגות. כן, אתה רוצה לשאול משהו, יוסף?
הייתי לדעת
בזמן
שאנחנו רואים שצריך להמיד את האלוקות בתוך האדם, להמיד את הרצון לקבל לגמרי, או שיהיה לנו רצון לקבל על מנת להשפיע.
שוב, את הרצון לקבל, זה קליפת הגוף, אנחנו ממיתים לגמרי, ואז בתחיית המתים, הבורא מחיה אותו, ומלבישים עליו את תכונת ההשפעה, ואז אני הרצון לקבל, באמת להשפיע. שילוש של שתי כוחות מנוגדים. נכון, אז הוא אמר לנו, הוא יגיד את זה בהמשך, שיש מעט מאוד שמצליחים לעשות את זה עד הסוף בחייהם, כמו שדיברנו על משה רבנו עכשיו, ודיברנו לפני שתי שיעורים, אם לא טועה, על יעקב אבינו, זה נקרא אנשים שבכלל לא שולטת עליהם המיטה, אבל רובנו לא יכולים לעשות את זה עד הסוף. יש את חלק שנקרא לב האבן, שיש פער, לא נכנס לזה, פער דינים שאי אפשר לתקן אותם, ויש כל מיני שלושת הקליפות הטמעות, יש כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לתקן עד הסוף. אבל בסופו של דבר, כשאני אומר ממית את הרצון לקבל, זה לא שאדם לא אוכל או שותה, אלא שכל פעולה שהוא עושה, הוא עושה על מנת להשפיע, הוא אוכל על מנת להשפיע, הוא שותה על מנת להשפיע. יש צדיקים כאלה שכל פעולה שהם עושים, ולו הגשמית ביותר, אומרים לי שם ייחוד לפני. שם ייחוד קודשה בחוד.
אם זה ככה, זה התיקון. זה התיקון סופי. ולו, כי אתם מתים, חוזר את הרצון לקבל.
או, זו שאלה. זה, קודם כל זה מראה שאתה בעניין, אתה מבין על מה מדובר, כי באמת זו שאלה. אם הבן אדם תיקן את הרצון לקבל על מנת להשפיע, זה התיקון. אבל בואו נחזור כמה אותיות קדימה, ותראה שהוא אמר לנו, תסתכלו בשיעורים הקודמים, שהוא אמר לנו שהתיקון חל אך ורק על הנשמה, לא על הגוף. אך ורק על הנשמה. הנשמה לומדת על ידי הגוף לקבל על מנת להשפיע. כי היא בעצמה השפעה גמורה, אבל היא רק לומדת ליישם את זה. אוקיי? זאת אומרת, זה כמו שתינוק, יש לו רגליים, אבל הוא לא להשתמש בהם, צריך ללמד אותו. הרצון לקבל...
חשבתי שהנשמה, יש לה כבר רצון לקבל על מנת להשפיע.
לא, אין לה רצון לקבל בכלל.
היא בתמות של הבורא.
לא, אין לה רצון לקבל בכלל. היא רק רצון... היא מקבלת אותו פה, זה הקליפה, זה נקרא קליפת הגוף. היא מקבלת את קליפת הגוף לשיטה אלפי שני, אוקיי, לששת אלפים שנה, לומדת להשתמש בו נכון, ואז ברגע שהוא מחויה בחזרה, היא יכולה לקבל על מנת להשפיע. והפער בין גמר תיקון, תגידנו, בסדר, הייתה גם ככה משפיעה במצב האלף, באינסוף. למה צריך זה גמר תיקון שעוד פעם היא תלמד להשפיע? כי במצב האלף אמרנו שהייתה כמו עובר. זאת אומרת, היא מקבלת, בלי שהיא עושה איזה פעולה, היא לא מרגישה את ההנאה מהקבלה, כמו שהבורא רצה להטיב לה. אתה מבין את הפער בין עובר שניזון מחבל הטבור, כמה הוא נהנה מזה, לעומת ילד שבא ואמא מכינה לו ארוחה חמה, עם כל מיני מנה ראשונה, מנה שנייה, דברים שהוא הכי אוהב, הכי טעימים, נתנת לו דברים מתוקים בסוף, לא יודע מה, שוקולדי, מה שהוא אוהב, מפנקת אותו. הפער הוא עצום, כי פה הילד כבר יש לו דרישה מעצמו, אמא אני רעב. העובר, שהוא היה עובר, הוא קיבל, אז זה הנמשל, שבאין סוף, כבר נשמה הייתה על מנת להשפיע, הייתה דבוקה בבורא וקיבלה את כל האור. מה אני צריך את כל התהליך? אלא אני רוצה שתהיה מקבלת על מנת להשפיע, ובשביל זה צריך לתת לה את הרצון לקבל, בחיי חיותנו. זה מה שקורה לנו בחיים, לא?
מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שהנשמה צריכה ללמוד איך לקבל?
איך לקבל עלינו את להשפיע?
כן?
כן, בוודאי.
היא הייתה רק משפיעה, עכשיו לומדת לקבל
עלינו
את להשפיע? היא יורדת בדרגה?
כן, אני... לא, חס וחלילה, עולה בדרגה. לא, אני אסביר. קודם כל, היית קצת מקוטע, אז אני אחזור. אתה שואל, היא לומדת לקבל עלינו את להשפיע, היא הייתה רק משפיעה, אז היא יורדת בדרגה? לא, היא עולה בדרגה. תהליך התיקון של ארבעת השלבים של הרצון, זה הנמוך ביותר זה מקבל על מנת לקבל. אחר כך זה משפיע על מנת לקבל. ואחר כך זה משפיע על מנת להשפיע. והדרגה הכי גבוהה זה מקבל על מנת להשפיע. אמרנו את זה במתן תורה, אם תבדוק את החומר הקודם, תראה את זה. יש תמיד ארבע שלבים, כנגד י' ק' ו' ק'. המקבל על מנת להשפיע מבחינת הנברא, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה השפעה מוחלטת. כן, אבל הוא רוצה להטיב לך, הוא רוצה שתקבל. מטרת הבריאה היא לא שאתה תשפיע, היא שאתה תקבל. שהנברא יקבל. אבל אם הוא יקבל, הוא נפרד מהאלוקות. אז שהוא משלב את זה, מקבל על מנת להשפיע, אז הוא מקבל. מה הבורא צריך שתשפיע לו? הוא לא צריך מאיתנו כלום. הוא רוצה לתת לנו. אבל כדי לקבל נכון, צריך, כשאני אקבל נכון, לא אפרד ממנו. צריך את הגוף. לכן מחיים אותו. הגוף מתוקן.
אני שואל אם הנשמה זה חלק
מהקומה. הנשמה היא חלק מהקומה, הסברנו מה זה. חלק לא קמימה, זה כל תיקון של הכלי, היא מקבלת עוד חלק של אור. ואז החלק הזה של האור, זה נקרא חלק לא קמימה. טוב ומבורך, איזה כיף לראות אותך.
אני רוצה להבין איפה מקום של בית המקדש בתוך תמונה של תהליך תחיית המתים שמתאר בעולם, איפה הוא רואה מקום של בית המקדש. זו שאלה אחת, וממנה יוצא שאלה שנייה, מהות של בית המקדש מבוסס על מסירות נפש למען הבורא. וכל יהדות מבוססת על מסירות נפש למען הבורא. הפסוק האחד שאנחנו צריכים כוונה, זה שמע ישראל, זה מסירות נפש. איפה בתמונה של יד המתים ותיקון מופיע עניין של מסירות נפש ועבודת בית המקדש? זה שני שליש של מצוות התורה.
אוקיי. אז ככה, מסכת יומא במשנה אומרת ש מסכת יומא עוסקת ביום הכיפורים, רוב הפרקים שם, 8 מתוך 9 אם אינני טועה, עוסקים בעבודת הכהן הגדול, ובתחילת עבודת הכהן הגדול 7 ימים לפני יום הכיפורים מפרישים אותו מביתו, מוציאים אותו מהבית שלו, שמים אותו בלשכת פלדרין. למה נקראת ככה? זה לשכת השרים כביכול, מכובדים. זה היה האמת קצת לשון מליצית של חז"ל, כי בבית שני היו כהנים קונים את הכהונה הגדולה, אז היו מתחלפים כל שנה, כי כל שנה שהוא היה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה נפטר. אם הייתה מחשפת פיגול, אם משהו, אם הוא לא היה איש צדיק וקדוש. הוא היה נכנס עם חבל, קשור לרגל. כשהוא היה נפטר, הם מושכים אותו החוצה, מי יכול להיכנס קדוש הקודשים? אז קראו זה ככה, כמו שהשרים מתחלפים, ככה גם מתחלפים, לשכת הפלדרין. הם מפרישים אותו לשכה הזאת, וכתוב שם במשנה, רבנו הקדוש כתב, מפרישים אותו מביתו, מוציאים אותו מביתו. ואז באתנו וגם ואז מעמידים לו מחליף כהן אחר למקרה שהוא יתאמה. ואז באתנו ואומר כנגד חכמים, אז הוא אומר כן, גם נעמידים לו אישה נוספת למקרה שאשתו תמות. להלכה הולכים לפי הלכה, ויחיד ורבים הולכים הלכה כרבים, הולכים לפי חכמים, לא מעמידים לו אישה נוספת, כן הדבר סוף. אבל למה הוא גזר אישה? מאיפה הביא אישה? כי הוא אומר, מפרישים אותו מביתו. מה זה ביתו? ביתו זה אישה. אישה נמשלת לבית. כך הוא גזר את זה. אישה זה בית. אישה זה נקבה. נקבה זה חיסרון. חיסרון זה רצון לקבל. כשאנחנו מדברים, רצון לקבל זה מה אתה רוצה, זה מה הלב שלך רוצה, מה חפץ לבך. מטרה של תיקון הבית, תיקון בית המקדש, הסברנו את זה בשיעורים הקודמים, זה שהוא יהיה שכינה על הבורא. בלבבי משכן אבנה. שהרצון שני, הלב שלי יהיה משכן לאור האלוקי. וזה נעשה על ידי הבית, על ידי האישה, על ידי החלק הנקבי שבנפש שלנו. וכולנו, לא משנה שאדם הוא גבר גשמי, אבל יש לו רצון לקבל, זה נקרא החלק הנקבי שלו. נקבה, נקב, חיסרון. אוקיי? אז תיקון הרצון לקבל, הוא בעצם פותח לנו את האפשרות לבלבבי משכן אבנה. לזה שבעצם השוכן, הבורא, ישכון בנפש שלו. וזה גם עניין של תיקון בית המקדש, וזה גם העניין של מסירות נפש. כי אם אני בעצם, כמו שהסברנו פה במהלך השיעור, ממית את הרצון לקבל, אין התורה מתקיימת אלא מי שממית עצמו עליה, אז אני בעצם מגלה את בית המקדש. בתוכי, בלבמי, משכן לפני. ואם כולנו נעשה את זה ביחד, אז גם ירד משמיים, בית המקדש, שמיים מבחינת תכונת ההשפעה, כן? השלישי, זה התשובה של שתי השאלות, אני מקווה שהיא עוזרת לך. יש פה עוד מישהו שרוצה לשאול משהו?
כן,
אני מעניין
לקבל
בין...
לקבל בין שני הדברים אבל מה אתה רוצה? אז אני בא לקבל
איפה כתבת את זה? אני לא רואה כלום.
עד עכשיו ראינו את הנשמה כמו רק חצון להשפיע. ופתאום אנחנו רואים את הנשמה עם רצון לקבל על מידת להשפיע, ואנחנו אומרים זה ממש דרגה הכי גבוה. אני
חושב
שזה דרגה הכי גבוה, אבל אני לא מבין איך אפשר להגיד את זה.
פשוט מאוד, תחשוב על צד הבורא, אז תחשוב עליך.
רק
בשיטה אלפי שנייה אנחנו נפרדים ממנו על ידי הרצון לקבל, ובמה התיקון אנחנו חוזרים להיות דבוקים אליו, אלא בצורה משודרגת יותר טובה מה שהיה במצב האלף. שוב, אני חוזר, שלושה מצבים. מה מסבירים פה? בעל הסולם מסביר לנו למה בכלל אנחנו קיימים. הרי למה צריך? מה בורא? צריך את כל הכדור הארץ הזה, את כל האנשים שמתהלכים פה עם פרות ולא יודע מה, מכוניות ורמזורים, ומה הוא צריך את זה? הוא צריך להטיב לנבריו, רצון הבורא להטיב, אבל הוא לא יכול להטיב למי שלא רוצה. עכשיו, אז תגיד, בסדר, אבל הנשמה הייתה תמיד, היא נצחית. היא הייתה באינסוף לפני שהעולם הזה היה קיים. מרה שהייתה שם, היא גם קיבלה את כל האור. אלא היא לא קיבלה אותו במצב הרצוי. המצב הרצוי זה שהיא תהיה בדבקות איתו, תקבל מרצונה, אבל אם היא תקבל מרצונה, בשיטה אלפי שנים מתלבש עליה קליפת הגוף, הרצון לקבל, היא מיד נפרדת ממנו. אנחנו נראה, זה השלבים הבאים במאמר. בשלבים הבאים הוא הסבר לנו ארבע שלבים. איך בהתחלה, עד י' ג' שנה מגדילים את הרצון לקבל, ואחר כך עובדים עם התורה שלא לשמה, ואחר כך עובדים עם התורה של לשמה. שלא לשמה זה מגדילים את הרצון הגשמי גם לרצונות רוחניים. ואחר כך עובדים איתה לשמה, ואחר כך מגיעים למצב הגבוה ביותר. זה ארבע שלבים כנגד י' כ' ו' כ'. אנחנו נלמד את זה יותר בפירוט, במילים שלו, בשיעור הבא אני מקווה כבר נסיים את כל החלק הזה, מקסימום שתי שיעורים, ואז השאלה שלך תהיה יותר מובנת. אני מבין מה אתה שואל, אבל פשוט צריך להבין שההפרש בין המציאות של הנשמה שהיא מקבלת את כל אורה באינסוף, המציאות שתקבל את כל אורו יתברך בגמר תיקון, הוא פער עצום. הוא פער עצום. כי בסופו של דבר בגמר תיקון היא מקבלת את זה בצורה רצויה יותר. כי היא מקבלת את זה מרצונה ובדבקות, בלי שזה, שהרצון הזה לקבל יפריד אותה מהאלוקות. כי היא מקבלת על מנת להשפיע. זה יותר טוב ממה שהייתה באינסוף. בסדר? טוב, גיא, רק שנייה, אני פותח... הנה, פותח לך יוסף. חבוד.
מה שהרב מסביר לנו, כל העולם הזה של תיקונים, כל העולם הזה של תיקונים, כל השיטה המשנה שאנחנו מגיעים, שאנחנו לומדים שם, בעצם אנחנו אמורים ללמוד איך לקבל את האור נכון. את ההשפעה האחרונה של השפיעה, בלי נגיעות. היום אין משהו, זה לא היה ידע מה זה. זה יכול להיות, זה גוף הזה נקפה, עם מאוד מאוד חזקה, שכמה שננסה, אנחנו רואים, אנחנו תמיד, עם הגוף שלנו, תמיד רוצה לעשות את
זה. נגיד יותר מזה, יותר מזה, הוא הסבר לנו לפני כמה אותיות, אם תראה לפני שתי שיעורים לדעתי, אני רוצה עכשיו לחזור על כל ההסבר, כבר הגענו לעשר עוד מעט. הוא אמר שיותר מזה, כל התיקון שנעשה בשיטה אלפי שני, הוא בכלל לא נעשה על קליפת הגוף. הוא רק מכשיר את הנפש, את הנשמה, את הרצון להשפיע, לקבל את להשפיע. אבל הגוף נשאר בכל קלקולו עד יום אותו. לכן הוא צריך להירכב בקבר ולמות וכן הלאה. לכן הוא מיועד למיטה. לא הוא המהות שבעצם אנחנו רוצים בגמר תיקון. וזה מה שהוא אומר, שלא יגידו שלא אחר הוא. מה אכפת לבורא שיגידו שזה מישהו אחר? שלא יגידו שזה הרצון לקבל קם לתחייה. כי נכון שבהתחלה הוא קם הרצון לקבל עצמו, במומו. אבל אז הוא מתרפא על ידי הרצון להשפיע שרכשנו בשיט אלפי שני, ואז זה לא הוא. זה לא אחר, זה אותו אחד שהיה באותו רצון להשפיע שהיה בבחינה א' באינסוף, שהתלבש על הרצון לקבל ביחד, אבל ביחד הם כבר מתוקנים בגמר תיקון. פה, כרגע בשיט אלפי שני, באמת באמת לגוף עצמו, לא בתיקון. שוב, יש יחידי סגולה, כמו שהסברנו שהשכינה דיברה מתוך גרונו של משה רבנו, הגרון עצמו, הגשמי, הפך להיות חלק צינור אל אלוקה. וכמו שהסברנו על יעקב אבינו לפני כמה שיעורים, שלא מת חלה עליו המיטה, ולכן וישק לו יוסף. אסור לשוק למתים. איך הוא נשק לו? אסף את הרגליים למיטה והוא נשק אותו? אסור לא, ליעקב אפשר היה לנשק. לאחרים לא. כי על יעקב לא חלה כבר הזוהמה של הרצון לקבל של קליפת הגוף. אבל כמה כאלה יש לך בהיסטוריה? אתה מבין? אז בגדול בגדול, הגוף לא, מהותו של רצון לקבל, לא מתוקנת. שוב, תסתכלו שתי שיעורים אחורה, קראנו את זה מילה במילה. אנחנו רק מכשירים את הנשמה. יחד עם זאת, כן בוודאי שאדם, מבחינת עולמך תראה בחייך, אדם שמקדש את עצמו, ופועל ברצונות הפנימיים שלו, בעל מנת להשפיע, רואה מציאות אחרת לחלוטין. הגוף זה גוף, אבל הרצון לקבל רצון לקבל, אבל אם הוא עדיין, שוב אמרתי, יש צדיקים, אני ראיתי אחד כזה, ממש בעיניים, שכל פעולה, ולו הגשמית ביותר, אומר לשם יחוד. שם יחוד קדשה ברוך הוא, הרי אני מכוון לאכול, על מנת שיהיה לי כוח לעבוד את הבורא. שם יחוד קדשה ברוך הוא, אני הולך להתקלח, שהגוף שיהיה נקי לקראת התפילה. לשם יחוד קדשה ברוך הוא, אני הולך לא משנה, כל פעולה ולו הגשמית ביותר, להוציא את הילדים מהבית ספר, כדי ללמד אותם תורה, או כדי לגדל נשמות קדושות לעבודתו יתברך. כל פעולה לשם יחוד. מי שמצליח לעשות דבר כזה, אז המוח שלו מתרגל כל הזמן, להתכוונן לרצון להשפיע, נחת רוח לבורא. ולו במצוות הכי קטנות, בין אדם לחברו, ובשינה, אכילה, זיווג, כל דבר. אדם יכול לכוון כל דבר, להשפיע נחת רוח לבורא. רק מה? הוא צריך לדעת כל שולחן ערוך. לדעת מה זה מצוות בכלל. יש לך אבא חלקי שולחן ערוך, צריך לדעת כל חלקיהם. אם אדם לא יודע שולחן ערוך, ולא נדבק במשנה ובגמרה ובספרי מוסר, מסילת ישרים, ספרים כאלה, איך ידע להגיד לשם יחוד? הוא לא יודע מה רצון השם. לכן הקבלה, ואנחנו הסברנו את זה הרבה פעמים, לאחר הכשרה הנכונה של הגוף, כל התיקונים שעברו נשפיע, נכון? 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 מה שאומר גיא, זה נכון. בעצם, תבינו רק את המהות של הדבר הזה, בסופו של יום, אדם כן מסוגל לחיות בבחינת צדיק וטוב לו. יש מציאות כזאת. זאת אומרת, כמו שאמרנו הרבה פעמים, בהקדמה לטס הוא מביא את זה, רשע גמור, רשע שאינו גמור, צדיק שאינו גמור וצדיק גמור. או במילים שלו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, צדיק שהרע שלו ברשותו, וצדיק וטוב לו. וההבדל בין צדיק שרע לו וצדיק לטוב לו, שצדיק שרע לו, זאת אומרת שהרע הוא ברשותו, וכל עבירה מבחינתו, גם אם היא לא כבר מולידה את הסבל, הוא סובל באותו רגע. וכל מצווה, גם אם הוא לא רואה את השכר שלה, הוא כבר נהנה מהשכר, כל הבא לגבות כגבוי דמי. והוא רואה איך מה שקרה לו בחיים, וקורה לו בכל רגע, זה הטבע המוחלטת. הצדיק הגמור חווה את אותה חוויה על פני כל האנושות. זאת אומרת, הוא יכול בתובנה הרגשית שלו והרוחנית שלו להבין איך השואה הייתה טוב. אנחנו היום יכולים לתרץ את זה שכלית. באמת, באמת להגיד שהדברים הנוראים שקורו בשואה היו טובים, מי יכול להגיד דבר כזה? אתה יכול שכלית להגיד כל התירוצים שמביאים היום, לא ניכנס אליהם. אבל צדיק גמור ממש רואה את ההטבה שבדבר. זה מבחינה מאוד גבוהה, אבל היא קיימת. איך אנחנו יודעים שהיא קיימת? כי אנשים שהגיעו אליה כתבו את זה, כמו בעל הסולם. אתה מבין, בעל הסולם זה לא אדם רגיל. זה לא פה איזה מישהו שהיה דיין, והוא שמח לדיינות בגיל מאוד צעיר, הוא היה בקיא בכל חלקי התורה. אני לא יודע, אני לא מכיר היום בדור הזה אנשים ברמה הזאת בכלל, שבקיאים בכל חלקי התורה, שהיו מפורסמים ברבנותם. זה לא איזה מישהו שעכשיו כתב איזה ספר או משהו. זה בן אדם שקיבל עיבור נשמע תארי, וכתב פירוש, לא ליקט הסברים, פירוש על כל ספר הזוהר. אין לנו שום דבר אך ורע לזה בכל הספרייה היהודית. אין, פשוט אין, תחפשו, לא קיים דבר כזה. כולם צדיקים, אבל לא הרשש, ולא הרמח"ל, ולא המהר"ל, ולא כולם. הוא אומר שהוא, זה התגלה לו הדבר הזה בגלל שתוקף הדור. הדור צריך את זה עכשיו, דור יקווה דמשיכה, לכן זה התגלגל דרכו. אז זה נשמה מאוד גבוהה, זה נשמה שמגיעה אחת ל-10 דורות. זה לא כל יום, ואנחנו, תבינו איזה זכות יש לנו לשבת פה בערב, כל אחד ממקום השבוע, וללמוד את הכתבים האלה, כל מילה, גם בהקדמות וגם במתן תורה, וגם בספרי כביכול דרך עבודת השם, עוד לפני שהגענו לפתיחה ולטס, שבעזרת השם נלמד הכל. שאיפה שלי, לסדר פה רצף של שיעורים ערב ערב, לגמור את כל הטס ביחד. זו השאיפה שלי. ונעשה את זה. פשוט שוב, ההתארגנות היא לא פשוטה לה, אבל אנחנו לאט לאט עובדים על זה, ואתם תבינו שגם במאמרים הכי פשוטים כביכול, הוא קיפל את כל החוכמה כולה. ואתם רואים פה, הוא מסביר לנו את כל תהליך ההתפתחות, במילים פשוטות, יותר בשפת הבעל שם טוב. טוב, בסדר גמור, חברים, אז שיהיה ערב טוב, נפגש בעזרת השם ביום ראשון, נשתדל להעלות את השיעור לרשת כמה שיותר מהר. אתם יכולים תמיד להגיב גם ביוטיוב מתחת, גם אחרי שהשיעור עלה, אני מקווה שהוא יעלה מהר, ואני אשתדל להגיב שם להכל. תודה רבה, ברכה והצלחה.